Zoman Gefrachim Aduya Im Haratzilik Yabashot Arba Vechama Ulevana Yaduya Ufninim Shel Kol Chesed Elata Velibi Erchena Velagishena כגן שנתה הרע וליבי ירחנה ולך אגישנה כגן שנתה הרע או מיתנו בך לא תזכה כל בריאה לעולם שכולו תוהה Ati yasi mitrati Babuda badam aruba sangha Ali eni zhukam shetove maasai Yechi yama leman kolam riha Agvor yamati yasi mitrati Babuda badam aruba sangha Ali eni zhukam shetove maasai
אנחנו נעבור לשלמות של חדוות המאמץ. בטיבטית, אמרו צונדרו. צונדרו. התרגום המילולי של צונדרו זה מאמץ. מאמץ, אבל לא במובן שמישהו עובד נורא קשה. מישהו עובד כל היום ועוד פעם קם ועובד 8 שעות ועוד פעם קם ועובד 8 שעות. לא כזה מאמץ. עדיין יש מאמץ של עשייה ושל התמודדות בקשיים וכך הלאה. אבל המדובר הוא בעשייה טובה, בעשייה למען אחרים, בעשייה של חסד. מדובר בעשייה טובה. ומאסטר שנטידבה מגדיר לנו מה זה מאמץ, או חדוות המאמץ. הוא אומר, מאמץ הוא שמחה בעשייה של הטוב. מאמץ הוא שמחה בעשייה של הטוב. בפרק הזה צונדרו, מאמץ או חדוות המאמץ, הכוונה לשמחה בעשיית הטוב. זה כשאני מתגייסת לאיזו מטרה טובה ואני מחליטה לעשות משהו טוב, משהו שיביא ברכה למישהו. שם אני מפעילה את המאמץ ואני עושה אותו בכיף. אני עושה את המעשה לא בהתאם לחשק שלי באותו יום, לא בהתאם לקפריזה שלי באותו יום, לא בהתאם אם בא לי או לא בא לי באותו יום, לא בהתאם אם מתאים לי או לא מתאים לי באותו יום. זה אני שמה בצד. חדוות המאמץ, אני עושה למען האחר או מעשה טוב, בכיף, ומשקיעה שם מאמץ גם כשלא נעים לי, גם כשלא נוח לי, גם כשזה לא מתאים לי. חדוות המאמץ היא כזאת, היא שמה את האחר לפני הצרכים שלי. אנשים באים אליי ומביעים חשש ודאגה, ומה יהיה, תלכי ל3 שנים, ומה יהיה פה עם הסנגה, ומה הם יהיה איתנו ועם הקבוצות ועם הלימוד. אני חושב שזה מפתח. בסנגה טובה, בסנגה שיש חדוות מאמץ, שאנשים מחפשים לעשות טוב ועושים את זה בשמחה ועושים את זה בצורה מחויבת, זה מרגיש כמו חגיגה כל הזמן. הסנגה היא חגיגה כל הזמן, כי עשיית טוב היא עצמה, בעברית אומרים מאוד יפה, שכר מצווה מצווה. עשיית הטוב היא כבר סיבה למסיבה. ואם אנחנו באים לשם עם האנרגיה הזאת של חדוות המאמץ, של שמחה בלעשות את הטוב, זה ללכת אל העונג עם עונג, להתענג על הליכה אל העונג. אז זה כל הזמן חגיגה, זה כל הזמן מסיבה. המטרה של התרגול והלימוד וכך הלאה זה להגיע לאושר האולטימטיבי, והדרך לשם היא מאושרת, אם אנחנו עושים אותה ככה. הפרק הוא נפלא, גם אותו אנחנו נצטרך לקצר מאוד. מאסטר שנטידבה מסביר מה מקלקל את חדוות המאמץ. מה פועל כנגדו, הוא אומר, נסביר מה פועל כנגדו. עצלות? לא בא לי. עצלות זה לאו דווקא שאני רק רוצה לשכב במיטה, אלא לא בא לי היום לעשות את המדיטציה, או את היוגה, או את התמלול, או את העריכה, או מה שהתחייבתי עליו, מה שלקחתי על עצמי לעשות. היום לא בא לי. זה עצלות. פשוט לא בא לי. זה בעצם אגו שמפיע ומדפק על הדרך. אז הוא אומר, עצלות, משיכה לעשות את הרע, והרע זה דברים שמונעים מאיתנו לעשות טוב. מה שמונע ממני לעשות טוב הוא רע. אפילו אם הוא לא רע בעיני החוק, אבל אם הוא מונע ממני לעשות טוב, אז הוא רע. נפילה ברוחך והמתה בערכך. זה המצב הזה שבטיבטית יש איזו מילה מיוחדת, קוראים זה גילוק, אמרו גילוק. זה המצב הזה שאומרת, אוי, מה, הערה, זה בשמיים, איפה אני, איפה הערה, וראיית ריקות ישירות, מדיטציה, אני לא יכולה לעשות מדיטציה, זה לא מתאים לי, אני לא יכולה. זה המצב הזה. המתן זה ערך עצמך ונפילה ברוחך. יש לו שם תיאורים ארוכים שלא ניכנס אליהם כאן. תחזרו, אנחנו עשינו את הפרק הזה במלואו של חדוות המאמץ. גורמים מדרבנים יש שניים, לפחות. אבל אחד מהם, והוא מרכזי בכל התרגול של חדוות המאמץ ובפיתוח והבאה לשלמות של חדוות המאמץ, זה להבין למה אני עושה את הטוב, למה אני בכלל עושה את התרגול הזה ואת הלימוד הזה, ולמה אני לוקחת על עצמי לשבת שעות מול המחשב בזמן שאני כבר לא רוצה לשבת מול המחשב. למה? הוא אומר, האם לא תבחין כיצד בעולמך הבריאות אל הטבח הולכות בשורה? תסתכל, באיזה עולם אתה חי? בעולם שלך אנשים הולכים לקברם אחד אחרי השני. וכל אחד שהלך, התור שלך התקרב. הוא היה לפניך בתור ואתה התקרבת. והבריאות אל הטבח הולכות בשורה, רובצות שעננות שקועות בשינה כעדר שברים ובא לשחיטה. לא עושים כלום בעניין הזה אפילו. ממשיכים את החיים עד שבא המוות וכותף אותם. הם כמו מתקרבים לפי התהום. כל עוד הם לא רואים את התהום, הולכים להם שעננים, וכשהם רואים זה מאוחר. ויש לו פה פסוקים מאוד חזקים כנגד הגישה הזאת של מה בוער? רגע, בסדר, מה בוער? לאט לאט. מה בוער? מה הוא אומר? הוא אומר, המוות דוהר לקראתך בשעתה. שעתה כמו של סוס. המוות דוהר, הוא לא מחכה. נעשה חסד לצבור בזמן שנותר. לא תוכל לצבור כלום כשיבוא המוות. זה מאוחר מדי. עכשיו יש לך זמן, נסה לצבור חסד, נסה לתת לעצמך צ'אנס לצאת מכאן, או לפחות לצבור סיכוי יותר טוב לגלגול הבא. מה תועלת תצמח אם תזנח בתלה, את הגיע יומך והכרע שעתך? כשאתה מתעורר כשכבר מאוחר מדי, כשכבר המחלה אנושה מדי, או כשכבר השכל הלך ואי אפשר כבר לעשות מדיטציה, אז אתה מתעורר, ואז אתה אומר, אוי אוי אוי, אז אנשים הולכים לבית כנסת, ואז הם מתחילים להתפלל, ואז הם חוזרים בתשובה, זה מאוחר, את התרגול צריך לעשות עכשיו. הוא מנסה להעיר אותנו, הוא מנסה להעיר אותנו לחדוות המאמץ. והוא מדבר מאוד יפה שוב על האבידיה שלנו, על הבורות שלנו, על כך שאנחנו לא מבינים איך דבר מביא דבר ומה מביא מה. והוא אומר, אנחנו מחווים שיהיה טוב. הוא אומר, אנשים חושבים שיהיה טוב. הוא אומר, למה שיהיה טוב? אם אתה לא זורע, למה שתקצור? למה שיהיה טוב? הוא אומר, בלי שאצבע תנקוף, תקווה לישועות. בעוד המוות מחבק, כאל תדמה בלבך. אנחנו חושבים שאנחנו כמו אלים. זה במיוחד ישים עלינו. כי אנחנו חיים, חיים מאוד טובים. אנחנו בבריאות יחסית טובה, יש לנו שירותי בריאות טובים, אנחנו במדינת חוק, אנחנו לא חיים בפחד כל הזמן, יש לנו פנאים כלכליים לא רעים, הנה יש לכם פנאי לשבת פה, אתם לא מעונים ברעב. יש מיזוג אוויר, יש קאנטרי קלאב, הכל טוב, הכל טוב. זה קצת כמו בעולם האלים, שהכל טוב, הכל נפלא, עד הקרמה נגמרת וכל זה נופל, והם נופלים לגיהנום. אז הוא אומר, בעוד המוות מחבק, דחילק, אתה בחק המוות, הוא כבר מחבק אותך, אתה כבר בפנים. אתה כבר בפנים, אבל אתה חושב לך שאתה אל, ואתה חושב שאתה בשליטה, ומראה תכוננת יחוש לאור שכה המוות. הוא מפציר בנו, הוא מתחנן בפנינו. הוא אומר, אחוז בספינה זו של חיים כאנוש, חיי בני אדם, לחצות הנהר האדיר של מחאוב, שזה גלגל הסמסרה, כה יקשה בעתיד בספינה זו לפגוש, כמעט בלתי אפשרי. אל תרדמת הבורות כעת אל תגלוש, אל תיתן לעצמך להתנמנם, כשאתה בעצם על שפת התהום כבר. אז זאת הפצרה מאוד יפה. ועכשיו יש לו קטע שהוא מדבר על אנשים שנופלים ברוחם, שאומרים איך אני אצליח הערה להשיג, והוא מצטט מן הכתבים, והוא אומר שגם זבובים, יתושים ודבורים ותולעים יוכלו להגיע להערה נשגבה אם יפתחו את כוחו של מאמץ. אני פה קיצרתי קצת את הפסוק. על מה הוא מדבר פה? מה זה הזבובים והתולעים והדבורים? הוא מדבר על מה שנקרא בספרות טבע הבודה. ובספרות הבודיסטית כתוב שלכל היצורים החיים יש טבע הבודה. והרבה פעמים לא מבינים כל כך מה זה טבע הבודה הזה. הרבה פעמים מלמדים את זה כאילו שיש איזה בודה קטן בתוכי, ואני רק צריכה לקרצף ולנקות ולחשוף אותו, והוא יזהר ואני אהיה בודה. או משהו מעין זה. זה מין רעיון של איזה נשמה. איזה נשמה שיש שמה והיא תאורה והיא זכה, ואני רק צריכה לנקות ולקרצף. לא לזה מתכוונים בטבע הבודה. ואם אנחנו נתחיל לחפש נשמה כזאת, אנחנו לא נמצא אותה. היא לא תעמוד במבחן הבדיקה, ובמבחן החיפוש, ובמבחן המדיטציה, היא לא תעמוד. זאת אמונה שלמעשה מזיקה לנו, כי אנחנו מאמינים במשהו שלא קיים ושלא יכול לעזור לנו, וכשאנחנו נוכחים בטעות זה מאוחר מדי. זה מאוחר מדי. בא המוות, אנחנו נופלים, והסבל הוא נורא. כי נאחזנו במשהו שלא היה שם. אז למה כן מתכוונים? על מה הוא מדבר על היתושים והדבורים וכך הלאה? יש להם טבע בודה, אכן יש להם, אבל זה לא איזה מין בודה קטן או איזה נשמה זוהרת שם בפנים, או איזה משהו קבוע בלתי משתנה שיש להם. לא. הדבר האחד שיש לנו ושיש ליתושים ולדבורים וכך הלאה זה הריקות. זה העובדה שאני ריקה מלהיות כך או אחרת מצד עצמי. אין לי טבע להיות בן אדם. אין לי טבע כזה. אתם זוכרים את כל הדיונים שלנו על העת? אולי זה הזמן להגיד אותם. שמעתם, אבל נזכיר. מה אני מחזיקה פה? אני מחזיקה את הכלב, כשאני מנפנפת בזה, הוא ינסה לשחק עם זה או ללעוס את זה. אז אני לא יכולה להגיד שזה את מצד עצמו. אני רואה את, הכלב רואה צעצוע, מה זה באמת? אני לא יכולה להגיד. מאיפה באה האתיות אם ככה? הוכחה לבוא ממני, כי למשל הכלב לא משליך אתיות. אז יש לי פה גליל, שמצד עצמו, מה הוא? אנחנו לא יכולים להגיד. הוא ניטרלי אם תרצו. הוא ריק. מצד עצמו אני לא יכולה להגיד שזה עת, כי אחרת כל יצור היה רואה עת. אז זה גליל, שאני, בגלל הקרמה שלי ואוסף הרשומים שלי שהפשילו כרגע, משליחה את, הכלב משליך משהו אחר. אז זה גליל שהוא ריק מקיום עצמי, וגם זה גליל שהוא ריק מכל טבע עצמי. לי יש עכשיו קרמה שמפשילה, שגורמת לי להשליך על זה זרוע של בן אדם. אם קרמה קצת פחות טובה, אני אסתכל על זה ואני אראה אולי רגל של כלב. עם קרמה יותר טובה, אני יכולה לראות זרוע של מלאך. כמו שזה אין לו שום טבע עצמי, גם לזה אין שום טבע עצמי. כלום, רק לגמרי. כולו השלכה. ואין שם שום דבר מלבד השלכה. מלבד תווית שאני שמה על אוסף של צורות וצבעים. והתווית באה מהקרמה שלי. מכמה טובה, כמה לא טובה הייתי. אז אתם יכולים להגיד, בגלל שאת בן אדם, את רואה פה זרוע של בן אדם. אתם יכולים להגיד את זה ככה, אבל זה לא יהיה נכון. בגלל שאני רואה הזרוע כפי שאני רואה אותה, זה מה שעושה אותי בן אדם. זה מה שמגדיר אותי כבן אדם, כרגע. וזה מאוד חשוב להבין כשמתחילים לחשוב על גלגולים. זה לא שיש גוף של כלב והנשמה נכנסת לתוך הגוף של הכלב ועכשיו אני כלב. יש תזוזה בקרמה, מפשילים זרעים חדשים, אלה נגמרו, ממשיכים אחרים. אני מתחילה לראות רגל שנראית כמו רגל של כלב, וזה מה שעושה אותי כלב. מה שעושה אותי בן אדם, זה איך אני עכשיו תופס את העולם שלי, זה מה שעושה אותי בן אדם. באותה מידה, אם הקרמה פחות טובה, זה מה שיעשה אותי כלב, אם הקרמה יותר טובה, זה מה שיעשה אותי מלאך. זה הכל. זה הכל. זה טבע הבודה. זה טבע הבודה שיש לכלב, וזה טבע הבודה שיש לי. וזה טבע הבודה שיש לבודה. ולמלאכים. וכל מה שמבדיל ביניהם זה איזה קרמה מפשילה. כמה חסד הם עשו שעכשיו מפשיל. וזה הכל. אז אם מבינים טוב את הריקוד, אז אין שום בעיה. עכשיו אני רק צריכה לצבור הר של חסד ואני מלאך, אוטומטית. כמו שמזרעים של לימון יוצא עץ לימון, אוטומטית. אני זורעת את הזרעים של מלאכים, ואז אני מוכרחה לראות מלאכים אם אני צוברת את החסד. זה טבע הבודה, על זה הוא מדבר כאן. הוא גם מדבר מאוד יפה על מה שנקרא האומץ של חוסר ברירה. כי אנחנו בפרק של חדוות המאמץ, נכון? אנחנו מדברים על להתאמץ לעשות טוב. ואנחנו שומעים סיפורים על הבודיסטוות, ואיך הבודיסטוות שהם כל הזמן פועלים בשירות הברואים, איך הם מוכנים לתת אפילו את עברי הגוף שלהם למען הברואים. יש סיפורים ש... בא השד לבודיסטווה ואומר לו, תן לי את העין שלך, והוא בלי שום היסוס נותן לו את העין שלו. איך אני אי פעם מגיע למידת הנתינה הזאת? זה מפחיד אותנו. אז אנחנו אומרים, אני לא מאמינה שאני יכולה להגיע לשם. אם מתאמנים היטב, יבוא יום ונגיע לשם, בלי שום בעיה. אבל בינתיים אנחנו אולי עוד לא שם. אז אם אתם עוד לא שם, ואתם עוד לא מוכנים להכניס את היד ולהוציא את העין ממקומה ולתת אותה, אז עוד אל תעשו את זה, אוקיי? אז עוד אל תעשו את זה. גם את שרירי חדוות המאמץ צריך לפתח. כמו כל השלמויות, זה לוקח זמן לפתח אותם. אז היום היכולת שלי לתת ולתרום ולהתאמץ למען אחרים היא ככה, ברמה, איפה שהיא נמצאת היום. אני רוצה ואני שואפת לפתח אותה, כי רק ככה אני אשתחרר מסבל. אבל אני לא יכולה לשקר לעצמי. אני לא יכולה ללכת בכוח כנגד המקום שבו אני נמצאת. זה לא יעבוד, כי אני אשבר. ואף אחד לא צומחת לשום ברכה אם אני נשברת, לא לי ולא לאחרים. אז הוא אומר, תעבדי עם עצמך בתבונה. את כן צריכה לפתח את חדוות המאמץ. תראי מה את מסוגלת לעשות היום בלי שום בעיה. בואי תבדקי, קילו גזר את יכולה לתת? חצי קילו את יכולה לתת? אוקיי, גזר אחד את יכולה לתת? תבדקי איפה המקום שלך? תוסיפי קצת, שזה לא יהיה משהו שיביא לך לחרטה אחר כך, כי חרטה מקלקלת את הכל. אם אדם נותן ואחר כך הוא מתחרט, הוא מתלקל את הכל. אם הוא מתחייב על משימה ולא עומד בה, זה מקלקל את כל הכוונה הטובה שהייתה לו. אז תבדוק איפה אתה נמצא, תתחייב על מה שאתה יכול, אולי תמתח את עצמך קצת. אל תתחייב על מיליון דברים ואחר כך אתה... המום מכל ההתחייבות הזאת ולא עושה כלום ומבטא, זה מקלקל את הכל. אז תנהג בתבונה עם עצמך. וכשזה מפחיד כל כך, איך אני אגיע לרמות המדהימות האלה של הבודיסטוות שנותנים את עבריהם וכך הלאה, אז שוב מסטר שאנטי דבע לוגיקן אומר, תראי, אם זה נכון שהתודעה נשארת ולא היה לה התחלה, את כבר התגלגלת באין ספור צורות, וכבר חיית באין ספור גלגולים, והיו לך אין ספור גופים, ובתוך אין ספור הגלגולים שלך כבר הרגו אותך אין ספור פעמים, ושיסעו את גופך אין ספור פעמים, וקרתו את ראשך אין ספור פעמים, ופצעו אותך ופגעו בה. ומה יצא לך מזה, אומר? איזה ברכה יצא לך מזה? פחות הבודיסטווה שמבין עניין, הוא נותן מגופו למען מטרה טובה, לעזור למישהו. אז זה האומץ של חוסר ברירה, ואיזה ברירה יש? אני חייבת לפתח את כל השלמויות אם אני רוצה לצאת מהגלגל הזה של הסבל. ויש לה שם את הדוגמה המפורסמת של הירקות, כמו שאמרנו עם הגזר, תתחילי מגזר ותפוח אדמה, ולאט לאט היכולת שלך להיטיב עם הבריאות ולתת וכך הלאה תתפתח. והוא אומר, יבוא יום בו נוכל להתייחס אל גופנו בדיוק כיחסנו לירקות וכו'. לא יהיה הבדל, כי מה ההבדל? עכשיו, מה ההבדל? זה אוסף של מולקולות, זה אוסף של מולקולות, זה אוסף של אטומים, זה אוסף של... מה ההבדל? זה אני קוראת אני, אבל איפה אני הזו? אז אם אני מבינה היטב ריקות, אין שום סיבה שיהיה הבדל ביחס שלי לאוסף אחד של מולקולות לעומת אוסף שני של מולקולות. ביום זה לא יהיה שום קושי בכלל לתת את בשרנו וכן את השאר. יבוא יום כזה, אבל לא בכוח, לא בכוח. יש מושג אחד מאוד מאוד חשוב בעניין של חדוות המאמץ, וזה נקרא, אמרו, לקסם? נמדק. לקסם נמדק. לקסם נמדק, בעברית נגיד אחריות אישית. אבל זה מובן מאוד ספציפי ומאוד נשגב של אחריות אישית. וזה הביטוי האולטימטיבי לחדוות המאמץ. אנחנו מלמדים על לקסם נמדק בשיטת שבעת הצעדים לפיתוח בודיצ'יטה בקורס מספר 1, פירטנו את זה. זה שלב מספר 6. זה שלב מאוד גבוה, זה שלב שהוא ממש לפני בודיצ'יטה. ולקסם נמדק מתבטא בעיקר באופן הבא. לקחתי על עצמי משימה, התחייבתי על משימה, משימה שבאה להיטיב, אתם זוכרים, חדוות המאמץ מדובר על עשיית טוב. לקחתי על עצמי משימה שאמורה להיטיב עם הבריות באיזושהי צורה, ציפיתי לעזרה, אולי הבטיחו לי עזרה, אולי עוד אנשים התגייסו יחד איתי למשימה, והם לא עוזרים, והם לא באים. לקסם נמדק אומר, אני לוקחת אחריות. אני לוקחת אחריות. באים ועוזרים טוב, לא באים ועוזרים גם טוב. לא רק גם טוב, אלא אני לא מורידה, כי הוא זה מחדוות המאמץ שלי. אני לא אגיד, למה הם לא? אני כן והם לא, למה? אני צריכה לצבור את מכלול החסד שלי בעצמי. הם לא יכולים לצבור בשבילי את מכלול החסד. להפך, עכשיו אני צריכה ללכת ולחפש איך להיטיב גם איתם, כדי שהם יוכלו לממש את התרגול שלהם ולפתח חדוות המאמץ. אנחנו נמצאים בעולם התשוקות, מה שנקרא. בתוך הסמסרה יש חלוקה לשלושה עולמות, אנחנו בעולם התשוקות. עולם התשוקות הוא הנחות ביותר בין העולמות של הסמסרה. יש את עולם התשוקות, עולם הצורות ועולם חסרי הצורה. אנחנו נמצאים בעולם התשוקות בגלל שאנחנו נגועים מאוד. אנחנו נגועים מאוד בנגעים רוחניים, עיקרי ביניהם זה תשוקה. השתוקקות. אנשים או היצורים שנמצאים בעולם התשוקות הם הכי נגועים מבין כל היצורים בסמסרה. גם ביניהם יש דרגות, אבל האנשים שנמצאים בעולם התשוקות מבין שלושת העולמות שמניתי הם הכי נגועים. יש להם כמה נגעים רוחניים? 84,000. אנחנו מנינו בקורס של זוגיות רוחנית 20, 10 ראשיים ו10 משניים. זה עושה אותנו בעצם מטורפים. זה סוג של טירוף, סוג חמור מאוד של טירוף, כי מאוד 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 קשה לצאת ממנו. אנחנו אפילו לא יודעים שאנחנו מטורפים. אנחנו עושים בדיוק את הדברים שממשיכים את סבלנו, זה לא טירוף? כל הזמן עושים בדיוק את מה שמחיב לנו. ואנחנו אומרים שהעולם הזה שבו אנחנו חיים הוא בעצם עולם שבור, הוא עולם מקולקל, שבור. שבור במובן זה ש... לא משנה כמה תנסו לתקן אותו, אתם לא יכולים לתקן אותו. אי אפשר לתקן סמסרה. סמסרה, מעצם הגדרתה, היצורים שהם בסמסרה נמצאים בעולם שהוא מקולקל, בעולם שהוא פגום בגלל הנגעים הרוחניים שלהם. המיין שלהם מטורף בגלל הנגעים הרוחניים שלהם. אם אדם נמצא בתוך הסמסרה, עם כל הנגעים של הסמסרה, ועל ידי הרבה עבודת תרגול וטיהור ומה לא, ומצליח לטהר אחוז אחד מהנגעים הרוחניים שלו, זה כבר עושה אותו מאוד שונה מסביבתו. בשביל אחרים שלא עשו את האחוז הזה, הוא נראה לגמרי אחרת. הוא נראה מוזר. נראה מאוד מוזר להקדיש את הזמן כמו שמקדיש אדם כזה. ואנשים ילגו לו, ואנשים ישפטו אותו, ואנשים לא יבינו אותו, ויגידו לו, למה לא תבוא איתנו? אתם מכירים. לא רק זה, אלא שאפילו את האחוז האחד הזה לשנות, מאוד נדיר לפגוש מישהו שהזיז אפילו אחוז אחד מהסמסריות שלו. מאוד קשה לזוז מהמקום המטורף הזה שבסמסרה, כי הוא משמר את עצמו. סמסרה משמרת את עצמה. אז ברור ומובן שאם אני רוצה לצאת משם, אם אני רוצה לתת לעצמי צ'אנס לצאת משם, אני לא יכולה לחכות שמישהו יבוא ויעזור לי. אני חייבת לעשות את העבודה בעצמי. אין מי שיעזור לי. אנשים סביבי כולם שטופים בטירוף הזה. אין מי שיעזור לי, הם מטורפים. אני גם, אבל אני לפחות כבר מתחילה להבין את זה, ואני עושה מאמץ להוציא את עצמי. אז למי אני אחכה? למה אני אחכה? אז כדי שאני אוכל להתמיד בחדוות המאמץ בצורה כזאת, אני צריכה שתהיה לי השקפת עולם מאוד מוצקה, מאוד ברורה. אני צריכה להבין מה שאני עושה. עצם ההחזקה בהשקפת העולם הזאת, היא עצמה תראה מוזרה לשאר העולם. וזה חלק מהלקסם נמדק. חלק מהלקסם נמדק זה להחזיק, לעמוד על השקפת העולם. שתיארנו שמאיפה באים הדברים. אז לקסם נמדק מתבטא באני באופן אישי לוקחת אחריות על המשימה הזאת, או על העשייה הזאת, על מה שייטיב עם הזולת, גם אם אף אחד לא יעזור לי. אפילו אם אנשים יבואו ויתקיפו אותי, יש את המקרה של ישוע שבאים וצולבים אותו, הוא יודע מה שהוא עושה, והוא עושה מה שהוא עושה, והוא לא חוזר בו. הוא מבין מה שהוא עושה. וכבר אמרנו קודם, ציטטנו עוד מהפרק הקודם, וזה חוזר גם בפרק הזה, מאסטר שנטידבה אומר לנו, מה אתה מופתע בכלל שהם לא באים לעזור לך? הם אפילו לא יודעים לעזור לעצמם, למה שהם יעזרו לך? רוב האנשים שסביבכם, כמעט כל האנשים שסביבכם, ושסביבנו, מבלים את כל חייהם בלהשיג דברים ולרדוף אחרי דברים, שאת כולם בלי יוצא מן הכלל הם יצטרכו לאבד. זה לא תירוף? ובזבזים את כל אנרגיית החיים שלהם, להשיג דברים, לאגור דברים, שכולם ללא יוצא מן הכלל הם צריכו לאבד. והאמת היא שכדי לחיות את החיים האלה אנחנו צריכים הרבה פחות ממה שיש לרובנו. אנחנו צריכים מינימום שבמינימום, אנחנו צריכים את המינימום הזה. יש מינימום שאנחנו צריכים כדי לקיים את הגוף, כדי לקיים את המיינד, כי אנחנו צריכים את הגוף ואת המיינד להגיע איתם להערה. אז את המינימום הזה אנחנו צריכים לדאוג ולספק לעצמנו ולספק לאחרים אם אנחנו יכולים. אבל זה מעט מאוד. מעט מאוד. מאוד לא הגיוני ובלתי שפוי לבזבז את חיינו ואת אנרגיית החיים המועטה שיש לנו, השנים הספורות שיש לנו, של בריאות יחסית בעודנו מבוגרים ועצמאים. זה חולף בין רגע. לבזבז אותם על השגת דברים ש... אנחנו לא יכולים לשמור ושלא עוזרים לנו ממילא. ממילא נמות. ורוב האנשים שסביבנו לא חיים ככה. רוב האנשים שסביבנו דוגלים באידיאלים אחרים, ברעיונות אחרים. אז בוודאי שהם לא יחפשו לעזור לכם בפעילות של הדרמה. לא מעצמם. הוא אומר, אנשים עמלים למען עושרם, אך אין כל הרבה כי לאושר יוביל עמלם. הם מתאמצים להשיג אושר באלף, אבל אין שום הרבה שימצאו אותו. הם כל הזמן מתאמצים להשיג אושר, אין שום הרבה שימצאו אותה. כי הם אפילו לא יודעים מה מייצר אושר. ומאסטר שנטידבה מזכיר להם את זה, הוא אומר, תזבי אותם, אין לך מה לצפות לזה. להפך, זו את שצריכה לעמול למענם. הם לא יכולים אפילו לראות, אף אחד פחות רואה משהו. זו אש שצריכה לעזור להם, ולא לחכות מהם לעזרה. זה נהיה יותר גרוע. כי כשאתם מתחילים להתקדם בדרך, כשאתם ממש מתחילים להתקדם בדרך, זה לא רק שהם לא עוזרים לכם, הם ינסו להפריע. הם ינסו לשים רגליים, הם יגישו תביעות, הם יאשימו בדברים, יעלילו דיבה. אנשים עושים דברים. ככל שאתה יותר מתקדם, את הנביאים הגדולים הם סוכלים באבנים, נכון? אנחנו יודעים את זה. זה אוניברסלי. אבל אם אתה מבין שמה שאתה עושה זה להיטיב עם הבריאות, אז אתה ממשיך לעשות. מה עוד אתה יכול לעשות? זה כמו שיש לך קרוב בבית שדעתו נתרפה עליו, בכל זאת אתה עוזר להם. מה עוד תעשה? אז חדוות המאמץ זה להמשיך לעשות את הדברים, גם כשהסביבה לא תומכת, גם כשהיא אפילו עוינת אולי, ואתה ממשיך לעשות את זה, ואתה עושה את זה מתוך חדוות המאמץ, ואתה שמח, ואתה לא נהיה ממורמר על זה שלא באים לעזור לך, ואתה שומר על השמחה. זה חדוות המאמץ. ואתה מבין שעצם האופן שבו אחרים חיים, הורג אותם. אז אין לך מה להתייאש מזה שלא באים לעזרתך. להפך, אתה צריך להיות המקור והתמיכה לאחרים.
את אמרת שאם אנשים עושים את הדרך הזאת והם מתקדמים בדרך והם צוברים יותר ויותר חסדים, אז מה שקורה יכול להיות מצב שמבחוץ הסביבה יותר מתנגדת, והבאת דוגמה של הנביאים. אז אני לא מבינה איך זה בעצם יכול להיות אם אנחנו יותר ויותר צוברים חסדים ויותר בעצם זורעים זרעים טובים, איך בעצם מה שמושלח מבחוץ הוא ההפך.
שאלה מאוד טובה שיפה שואלת, איך זה אם אנחנו עושים יותר ויותר טוב, למה שנקבל ישלח אלינו רע? אני חושב שיהיה פה שני פנים לתשובה. אחת, זה להבין מה זה נקרא שאני עושה יותר ויותר טוב. מגיע שלב שהמתרגל הוא מתקדם מספיק לעשות חסדים ברמה מאוד גבוהה שאחרים לא יראו בהם מעשי חסד. כמו למשל, לא כל אחד יסכים שכשמישהו יושב לו בבקתה 3 שנים שזה חסד כל כך גדול. אולי לא יבינו את זה. וזה רק ההתחלה של הסיפור. מגיעים שלבים שהחסד שאת עושה לא יובן על ידי אחרים. הם לא יבינו מה שאת עושה. זה עלה, זה מבחוץ. הצד השני של זה, זה ככל שאדם יותר מתקדם בדרך, ההתארות נהיית הרבה יותר מהירה, כי החסד שלו נהיה כל כך גדול, שרבדים מאוד עמוקים של קרמה מתחילים להתאר יותר מהר. וזה מופיע כפגיעה מבחוץ. אבל המתרגל שמבין מה קורה, בשבילו זה כבוד גדול. הוא לא נרתע. והוא מוכן לקבל את הביקורת ואת מה שבא. והוא ממשיך. כי מה עוד יש לו לעשות?
זאת אומרת שזה איזשהו שלב התארות.
כן.
תודה.
יש פה עוד עניין של הדבש והתאר. מאוד יפה. הוא אומר, לעולם לא תסבע מדברים שתחשק שכמוהם כדבש על חודו של התאר. מה זה הדבש על חודו של התאר? הדבש זה הדברים הסמסרים שמושכים אותנו, שהם אטרקטיביים לנו, שאנחנו הולכים ומחפשים ומנסים להשיג אותם לעצמנו. זה הדבש. זה מה שמושך אותנו. מה הבעיה עם זה? מה רע בללכת ולנסות להשיג מה שנעים לי, מה שמוצא חן בעיניי? מצד עצמו אין בזה רע, אנחנו רוצים להיות מאושרים, אנחנו רוצים להגיע לאושר אולטימטיבי. בעולם של הבודה שניסינו לצייר במדיטציה הראשונה, הכל פרפקט ומושלם, יש כל מה שאתם רוצים, ובצורתו המושלמת ביותר. אז אין רע שיהיה לכם דברים טובים. יש רע באלף לא להבין מאיפה הם באים, ולנקוט באמצעים פסולים כדי להשיג אותם, ורוב הדרכים שאנחנו משתמשים בהם להשיג את מה שאנחנו רוצים הם פסולות, כי אנחנו עוברים עבירות, אנחנו שוברים נדרים, אנחנו פוגעים באחרים, אנחנו לא שומרים על מוסר כדי להשיג. וגם אם את זה לא עושים, נניח שאתם עושים את זה ביושר, הבעיה עם להשיג דברים באה מזה שאני חושבת שיהיה לי טוב אם אני אשיג דברים מבחוץ, אם יבואו אליי דברים מבחוץ. אני לא מבינה מאיפה בא טוב. אני לא מבינה מאיפה בא טוב. אז כבר עסקתי את זה בדרך כלל, שאנשים משיגים את מה שהם רוצים, מה קורה כמה שעות אחרי זה, או יום אחרי זה? עכשיו הציפייה שלהם יותר גדולה. עכשיו הם רוצים, אבל עוד יותר או עוד יותר טוב. או שניהם יחד. והם משובדים. הם כל הזמן רצים אחרי ההשתוקקויות האלה, והם מכורים, לכן אנחנו נקראים בעולם התשוקות. אנחנו כל הזמן רצים אחרי הדברים. הדברים האלה, הדבש הזה, לעולם לא יכול להסביע אותנו. הוא לעולם לא יכול להסביע, כי גם כשיש לנו, אנחנו מייצרים השתקקות לעוד. אנחנו לעולם לא שבעים. והתער זה הסמסרה שמתחת, שאו שהשגנו דברים באמצעים פסולים וגרמנו לעצמנו צרות וסבל בעצם האופן שבו השגנו את הדברים, או שאנחנו כל הזמן בתוך המרוץ המטורף להשיג את הדברים, והחיים שלנו נגמרים בדרך. הדברים האלה לא יכולים להסביע אותנו גם. אני טועה בלזהות את מקור עושרי, ואני חושבת שזה יהיה בחוץ, שאם אני אשיג דברים מסוימים, בית מסוים, מכונית מסוימת, בן זוג מסוים, בית ספר מסוים, תואר מסוים, אני חושבת שהדברים האלה יגרמו לי עושר, אז כבר אני כל הזמן במרוץ אחרי פאטה מורגנה, כי אין עושר בדברים האלה, כי מעולם לא בא מבחוץ. מעולם עושר לא הגיע מבחוץ. רק אם אני זורה את הזרעים בפנים, אני יכולה לייצר עושר. זה א', ב', חיי קלים, חיי עוברים במרוץ המטורף, ולא נשאר זמן לתרגל, לא נשאר זמן להתחיל לצאת מהגלגל הזה. אז זה אתה. הוא אומר, לעולם לא תסבע מדברים שתחשק שכמוהם כדבש על חודו של התער. אז אנחנו מלקקים מהדבש, ומתחת לדבש יש את התער, והוא חותך אותנו, הוא גומר אותנו. בצבירה של החסד שפריו הוא שלווה, דווקא שם מסתפק אתה במועט. דווקא מה שיביא לך עושר בר קיימה, שזה צבירה של החסד על ידי נתינה, על ידי עשיית חסד עם הזולת, דווקא שם אתה מסתפק במועט. אנחנו נעבור לשלמות הבאה. השלמות הבאה של השלמות של מדיטציה. זה פרק חדש בספר של מאסטר שנטידבה, פרק 8. ומאסטר שנטידבה דן בשלמות המדיטציה, אפשר להגיד, בשלושה אספקטים שונים. אחד, האספקט הראשון, זה מדיטציה שאתם יושבים על הכרית לעשות מדיטציה. שתיים, האספקט השני, זה המדיטציה שמחוץ לכרית, בחיי היום-יום. זה מה אתם עושים בשאר היום. והאספקט השלישי זה על מה לעשות מדיטציה. אמור מי צ'וק מה? צ'וק, בכתיב הזה, זה מילה מאוד עתיקה.
מי צ'וק מה? זה שאין לעצור בעדו.
זה כינוי לאחת הרמות של ריכוז שמשיגים במדיטציה. בקורס 3 למדנו על 9 שלבי המדיטציה, איך אנשים שמתרגלים באופן סדיר מדיטציה הולכים ומפתחים את הריכוז שלהם, הולכים ומפתחים את מה שקראנו ששין ודרמפה, הסחירה והדריכות, שאלה גורמים מנטליים שתומכים במדיטציה, והם מתפתחים למדרגה מקסימלית יחד עם הריכוז, מגיעים לריכוז חד נקודתי, ואחרי שמגיעים לריכוז חד נקודתי, מגיעים למה שקראנו בטיבטית שינה, אמרו שינה. ושינה אנחנו תרגמנו כשלווה מדיטטיבית. והכוונה היא לא שמישהו שלב, הכוונה היא למצב ספציפי של מדיטציה, שבו אנחנו משיגים ריכוז מושלם, מוחלט, שבא ביחד עם עונג פיזי ועונג מנטלי.
למעשה הוא בא אחרי שהעונג הפיזי והמנטלי שכחו, והמיינד נהיה שלב לחלוטין.
אם ממשיכים לתרגל מדיטציה, מתחילים לעלות בסולם הדרגות, יש שלבי מדיטציה נקראים סמטן, ויש 8 סמטנים, יש 4 של מה שנקרא עולם הצורה, ועוד 4 של עולם חסרי צורה. ואת כל זה מודדים יכולים לעשות אם הם מתמידים בתרגול מדיטציה, ואלה הרמות שהולכות ומתעדנות של
שינה, ולא כולן מלוות בעונג פיזי או מנטלי.
הסמטן הראשון של עולם הצורות, מבין 8, שאמרנו שיש 4 ו-4, הראשון מבין 4 הראשונים, הוא נקרא סמטן דנקו. אם הוא סמטן דנקו? דנקו זה ראשון, הסמטן הראשון.
בתוך הסמטן הראשון יש מה שנקרא
נירדוק, אמרו נירדו? זה השלבים המקדימים. כל המשפט אומר, סמטן דנקפו נירדו מיצ'וקמה. אז מיצ'וקמה זה שם של שלב בתוך השלבים המקדימים של הסמטן הראשון. זה מצב
ספציפי של שינה,
והוא נקרא כך מכיוון שאדם שהשיג אותו, אין דבר שיכול לעצור בעדו מלהשלים את הדרך.
זו רמה מאוד מאוד ספציפית של שינה, ואנחנו חייבים ללמוד להגיע לרמה הזאת כדי לראות ריקות ישירות. זו רמה מדיטטיבית שבה אנחנו חייבים להימצא כדי לראות ריקות ישירות. לא מתחת ולא מעל. מעל המדיטציה כבר עדינה מדי, אנחנו כבר מרחפים. מתחת עוד לא מספיק מרוכז. אז אנחנו צריכים בדיוק לקלוע למצב הספציפי הזה, וממנו לראות ריקות ישירות. אמרנו שאדם שיושב ומתרגל מדיטציה, למשל כמו מדיטציה על נשימה, או כמו על לעקוב אחרי התחושות של הגוף, או דברים מעין אלה שאנחנו שומעים הרבה ולומדים הרבה. אם אדם מתמיד במדיטציה הזאת באופן בלעדי, במשך הרבה שעות ביום, כל יום, הוא נהיה מאוד טוב בזה. כמו כל דבר שאתם מתרגלים כל הזמן, אתם נהיים מאוד טובים בזה. הריכוז הולך וגדל, אתם הולכים ונהיים שלווים. אתם יושבים במדיטציה הרבה שעות ביום, באותם השעות אתם לא משקרים, אתם לא מרחלים, אתם לא מפלגים, אתם לא עושים קרמה רעה. רק מזה שיושבים בשקט ולא פותחים את הפה, כבר לא עושים קרמה רעה. התוצאה היא שתוך זמן קצר מצטבר המון נועם. אדם כזה לא צובר קרמה שלילית בקצב כזה כמו שאנחנו בדרך כלל צוברים, והוא מרגיש מאוד נעים. רוחנים מאוד פוחתים, ויש שלווה שבאה עם זה, וזה מאוד ממכר, כמו סמים. זה מרגיש מאוד נעים ורוצים מזה עוד.
בספרות הבודיסטית, תרגול בעין זה נקרא הדרך הארצית. והיא נקראת כך משום שהיא לא מוציאה אותנו מעולם הסמסרה.
זה לא פותר שום דבר. זה כמו להיות על סמים, זה נגמר ואז נופלים. כאן ייקח קצת יותר זמן ליפול מאשר סמים. אדם שעושה את המדיטציות האלה באופן קבוע, יכול לעזוב את גופו בתוך כדי המדיטציות האלה, ואז הוא נכנס למה שאנחנו קוראים עולם הצורה או עולם החסרי צורה, תלוי ברמת המדיטציה שאליה הוא הגיע ושמתוכה הוא עזב את גופו. ואז הוא יכול ליפול לאחת מהצורות האלה. והחיים שם מאוד נעימים, כמו שאתם יכולים לנחש. הוא ממשיך כאילו את המדיטציה, הוא פשוט ממשיך הלאה. זה מאוד נעים וזה מאוד מענג. הבעיה היא שהוא לא טיפל בכלל בזרעים של הנגעים הרוחניים ששוכנים ברצף המנטלי שלו. המדיטציה הזאת לא מטפלת בהם בכלל. והיא רק מפחיתה, מרגיעה, מרסנת, לתקופת מה, את המשך צבירת הקרמה השלילית. אבל היא לא מטהרת את הזרעים. אז הוא מגיע לעולם כזה שכולו טוב, ניסה על גבי הקרמה הזאת, וכמו כל הקרמות, גם הקרמה הזאת הסתיים. אבל מכיוון שהוא משתמש בה לחיים מאוד טובים ונעימים ומענגים, עולם הצורה זה עולם האלים, גם החסרי צורה זה סוג של אלים, כשזו מסתיימת ומתקלה, האדם הזה נופל, והוא נופל מאוד עמוק. הוא נופל ישר לגיהנום, וחוזר חלילה, ממשיך להסתובב בסמסרה. אז זה כמו לקחנו מנה של סם, קיבלנו איזה היי, זה נגמר, וממשיכים. לא פתרנו כלום, לא עשינו כלום. אז אנחנו אומרים שזה תרגול שהוא שגוי. הוא שגוי מבחינה הזאת שהוא יכול לבלבל, הוא מרגיש מאוד נעים, אבל הוא לא פותר את הבעיה. למעשה אנחנו אומרים שזו שגיאה מאוד גדולה, כי זה מסית את האדם מתרגול ראוי לשמו, שבו הוא יכול לכן לחסל כל נגע בקרבו, ולהביא את עצמו למצב שיוכל לעזור לאחרים לעשות את זה אצלם. אז מבחינה זו זו שגיאה מאוד גדולה, זה בזבוז זמן גדול. אז מצד אחד ללכת ולעשות את כל הסמטנים לכשעצמו, בלי שעשינו עבודה על ראיית ריקות נחשב שגיאה. לעלות, 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 בלי לעשות את המאמץ לראות ריקות ישירות, תהיה שגיאה. אחרי שאדם ראה ריקות ישירות זה סיפור אחר, ואז רצוי אפילו לתרגל את הדברים האלה, והסיבה היא שכדי לעזור ליצורים ששם צריך ללמוד להגיע אליהם. אבל זה רק אחרי שראינו ריקות ישירות. איך להימנע מהשגיאה הזאת? ללמוד מדיטציה היטב. אנחנו חוזרים על זה שוב ושוב, אנחנו מסבירים מה לא ומלמדים מה כן. ואתה תוכל להיווכח בזה אם תתרגל את מה שאנחנו מלמדים, אתה תוכל לחוות את השיפור הקרמי אצלך, ואז תדע שאתה בדרך הנכונה. לרובנו במהלך היום יש הרבה מחשבות שליליות. יש הרבה מחשבות של קנאה באחרים, יש הרבה מחשבות של כעס כלפי אחרים, של גאווה בעצמנו, של תחרותיות באחרים, וזה כל היום. במשך כל היום אנחנו מבקרים אחרים, שופטים אחרים, הרבה מחשבות. זה כמו קרינה רדיו-אקטיבית ברמה נמוכה. הן קטנות, אף אחד לא שומע אותן חוץ ממני, אם אני שמה לב, אבל הן מצטברות, הן צוברות קרמה לא טובה. במשך כל היום אנחנו עושים את זה. מדי פעם אנחנו אומרים גם משהו, והמחשבות שלנו יניעו את מה שנגיד, ואז נצבור גם קרמה של דיבור, ומדי פעם גם נעשה משהו ונצבור קרמה של עשייה, שהיא בדרך כלל לא טובה. אז כמו שאמרנו, כשאנחנו יושבים במדיטציה ולא עושים את כל הדברים האלה, אז קצב הצבירה של קרמה שלילית מעיט מאוד. אבל זה לכשעצמו לא פותר את הבעיה. במקביל, צריך לפתח ריכוז. אנחנו חייבים להגיע למקום של ראייה ישירה של ריקות מתוך המיצ'וקמה הזה. השלב הראשון של, בין השלבים המקדימים של הסמטן הראשון, לרמה המסוימת הזאת. כדי להגיע לשם, אנחנו צריכים להיות מסוגלים לחסום את כל דלתות החושים. אנחנו צריכים להיות מסוגלים להתכנס פנימה ולנתק את עצמנו מהעולם החושים שסביבנו, מכל הגירויים של החושים. אני לא אומרת כל הזמן ללכת מנותקים, אל תשמעו אותי לא נכון, אני אומרת במדיטציה. אנחנו עכשיו מדברים בשלב שעל הכרית. אנחנו צריכים להגיע לרמות כל כך עמוקות של מדיטציה, שבהם אנחנו מנותקים מהחושים. אתם זוכרים, למדנו במקומות אחרים על 5 דרכים בדרך להערה. דיברנו על דרך הצבירה, דרך ההכנה, דרך הראייה, דרך התרגול ולא עוד למידה. אז יש 5 דרכים ואנחנו עוברים מדרך לדרך בתרגול, משלב לשלב אנחנו עוברים. כל המעברים האלה גם הם מתבצעים במדיטציה מאוד מאוד עמוקה. בלי יוצא מן הכלל, כל המעברים, כולל הרגע האחרון של להגיע להערה מלאה של הבודה, הם כולם במדיטציה מאוד עמוקה. אז אנחנו חייבים לפתח מדיטציה עמוקה. מי שמגיע לדרך הראייה, מי שאכן רואה ריקות ישירות, מתוך המדיטציה הזאת של המיצ'וקמה, דיברנו על זה, הזכרנו את זה בהרבה פעמים, אנחנו יכולים לראות את חיי העתיד שלנו, אנחנו יכולים לראות בהתנסות ישירה, בפרמנה, בראייה ישירה, מה שאמרנו, נון סומצמה, ראייה יוגית גם קוראים לזה, אנחנו יכולים לראות את ההערה שלנו, מתי היא תקרה, איך היא תקרה, אדם שראה ריקות ישירות יודע שהוא פגש לראשונה את הבודה במישרין, פגש את הדרמקאיה של הבודה, את המיינד של הבודה. למשך יממה בערך הוא מקבל כוחות על-טבעיים, הוא יכול לקרוא תודעות של אחרים. יש לו הבנה ישירה של כל מה שכתוב בכל הספרים הבודיסטיים. יש לו מפגש ישיר, הוא יכול לפגוש ישירות את המלאכים שמצוירים לנו בטנקות היפות, ויכול לפגוש אותם ישירות. ורגע אחד כזה שווה את כל המחשבות שחשבנו כל החיים שלנו, וכל הגלגולים הקודמים. רגע אחד כזה, הוא מדהים. כדי להגיע לרמה הזאת, שממנה נוכל לחוות את הדבר המדהים הזה, אנחנו צריכים להגיע לרמה של ריכוז מדיטטיבי עמוק, שלפחות שעה של ריכוז, לא כולל השלבים המקדימים והקדשה וכל זה, לפחות שעה של ריכוז בלתי מקוטע. אז זה הרבה, זה הרבה. ואי אפשר להגיע לשם בלי תרגול סדיר. וקשה לפתח רמה כזאת מחוץ לריטריט. בחיים הרגילים קשה מאוד להגיע לרכזות מידה של ריכוז מדיטטיבי, אבל היא זו שדרושה כדי להפקיע. אז מאוד חשוב שכל אחד מאיתנו שרציני בדרך יראה איך לארגן את החיים שלו, איך לתכנן את החיים שלו, איך לאפשר, כשהתנאים יתאפשרו, לצאת לריטריט עמוק כדי להגיע למקומות האלה. כי האלטרנטיבה זה נמשיך להתגלגל ולמות ולסבול בדרך. המאמץ שלנו נועד להביא אותנו, לאפשר לנו את הלימוד הגבוה יותר, שכדי שהוא יתבצע כראוי, אנחנו צריכים לפתח את הריכוז העמוק הזה, ובשביל זה אנחנו צריכים מקומות ריטריט כאן בארץ, מקומות של ריטריט ארוך, וזאת אחת המשימות הגדולות שעומדות בפנינו, זה להקים את המקום הזה. זה סופר דופר חשוב להשלים את הדרך הזאת, זה לאפשר למתרגלים רציניים, כשמגיע זמן, כשהתנאים מפשילים, שיוכלו ללכת לשבת בריטריט עמוק. אתם לא עוזבים משפחות והולכים לשם, אתם מייצרים את התנאים, אתם ממלאים את ההתחייבויות שלכם כלפי המשפחה וכך הלאה, אבל כשהילדים גדלים והם כבר עומדים על הרגליים, אז אולי הם לא צריכים ארוחת ערב עד גיל 45. נגיע גיל שהם יכולים להכין לעצמם ארוחת ערב. אנשים שמגיעים לערס דווי, לערס מותם, בלי שעשו מאמץ רציני להפקיע, תמיד יש רגע של חרטה. אנשים מתים עם חרטה שלא ניצלו את החיים האלה למשהו נשגב יותר, למשהו גבוה יותר. בין השאר הלימוד הזה בא כדי שאף אחד מכם לא יגיע אל מותו עם התחושות האלה של החרטה. וזה קורה אם מבזבזים את החיים במרדף אחרי דברים ארציים, אחרי דברים סמסריים, שהם מתקלים. שניות אחרי שעצמת את העיניים הם נעלמו לגמרי, כאילו לא היו מעולם. אז זה עניין של החלטה, זה עניין של החלטה של החשיבות של זה, שאתם מחליטים שעל זה אתם הולכים, ואתם הולכים לעשות פה חדוות המאמץ ונחישות, וחותרים למטרה הזאת, למען עצמכם ולמען אחרים.
מי שחווה הערה, רק הוא עצמו יודע על זה, אז איך אנחנו יכולים לדעת?
שאלה טובה, איר שואלת, איך אנחנו יכולים לדעת מי השיג תובנות וכך הלאה? אפילו אם הם יאו ויגידו לך, את לא תדעי אם להאמין להם או לא, נכון? אז זה לא יעזור במיוחד. את מסתכלת איך הם חיים, איך הם מתנהגים, איך הם מדברים. את מסתכלת עד כמה שאת יכולה להבחין מה מניע אותם. האם הם פועלים מתוך מניעים תיאוריים או מניעים ארציים ולטובת עצמם? האם הם עוזרים לאנשים? איזה אחוז מהזמן שלהם מוקדש לעזור לאנשים? איפה זה בסדר העדיפויות שלהם לעזור לאנשים? כמה הם יעילים, כמה מאמץ הם משקיעים, כמה הם מוכנים להקריב למען זה. את יכולה להסתכל פשוט. ואם יש לך מישהו חשוד על הכוונת, אז את עושה מאמץ לבחון אותם ולהסתכל. קודם נראה לך אולי, אבל את לא בטוחה. ואז את מתבוננת היטב, את מסתכלת מה הם באמת עושים. ובסוף את השופטת כמובן, כי הם ריקים. רק את יכולה להחליט מה הם בשבילך. כי מה הם באמת? זה כמו להגיד מה זה באמת. אותה שאלה בדיוק. כי הם ריקים. אבל את יכולה לראות אם המיינד שלך כבר טהור מספיק להשליך אותם כתיאורים וכמורים בשבילך. ואז go for it, מה שאומרים. אם מצאת מישהו כזה, אל תעססי לרגע, כי את לא יודעת מתי היית בו הפעם הבאה. כי זה נדיר.
תודה.
אז אתם כולכם יודעים שיש לנו מספר לא קטן של קבוצות שבועיות שפועלות. אז אם אתם מורים של קבוצה, אני מבקשת מכם לקום ולחשוף את עצמכם. כן, תודה רבה. אז האנשים האלה כולם מלמדים קבוצות שבועיות, ו... עכשיו שאנחנו מתקרבים לסיום הקורסים, השרביט עובר ממני אליהם ולאחרים שיבואו בעקבותיהם. וזה נהיה סופר חשוב. כמו שאתם ראיתם, הלימוד הזה משנה חיים. אנחנו קבוצה גדולה ויש לנו הזדמנות להעביר אותו לציבור גדול. ואם למדתם כמה שנים בלימוד הזה, אז כבר יש לכם מספיק השקפת עולם, ספקתם מספיק כדי להיות מסוגלים לתרום לאחרים ולעזור לאחרים. ואני רוצה להזמין אתכם לבוא לקבוצות. אם אתם עוד לא בקבוצה, תבואו לקבוצה. מאוד קשה לשמור על השקפת העולם הזאת מחוץ לכיתה. העולם בחוץ הוא אחר. הוא שונה, הוא לא תומך, הוא לא אוהד, הוא מתנגד. אז כדי לתת לעצמכם צ'אנס עם הלימוד הזה, תנו לעצמכם מתנה ותשימו את עצמכם בתוך סנגה, בתוך קבוצה שתהיה קבוצה תומכת. מאוד מאוד חשוב. רשימה של הקבוצות מופיעה באתר שלנו. מאוד 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 חשוב להיות חלק מסנגה. אני מקבלת את המכתבים של אנשים, אנשים שבאים ולא משתתפים בסנגה, לא הרבה קורה. גם ותיקים, אם הם היו בסנגה והפסיקו לבוא בסנגה, יש נסיגה. לא רק שלא הרבה קורה, יש נסיגה. חייבים סנגה. מאוד חשוב. לא רק שזה חשוב, זה גם מאוד נפלא להיות בתוך סנגה. אני נפגשת בבקרים עם הסנגות, והאווירה מדהימה בתוך כל סנגה. נוצרת יחידה טובה. נוצרת אנרגיה של עשייה טובה יחד. האנרגיה של קבוצה היא הרבה יותר מאשר הסכום של הבודדים שמרכיבים את הקבוצה. זה יוצר שינוי של ממש אצל כל הקבוצה, ומהווה קבוצת תמיכה גם, וזה כל כך חשוב. מה גם שאתם מקבלים לימוד ישיר ממורה, אתם מקבלים העברה ישירה של דרמה, שזה מאוד חשוב. הזנה להקלטות היא טובה, הקשבה למורה חי זה ממד אחר. מורה חי גם יכול לענות על שאלות. זה מקום אחר לגמרי, מאוד מאוד חשוב. אז תעשו מאמץ אם אתם עוד לא בסנגה, שימו את עצמכם בסנגה. ואני רוצה לבקש מלאה לקום. לאה לקחה על עצמה לנהל את בית הספר שלנו. וזה בנוסף לשתי הקבוצות שהיא מלמדת ושאר העיסוקים שהיא עושה. ועם לאה יש צוות שיעזור לה בניהול בית הספר, ואתם מוזמנים לתרום ולהשתתף עם זה לאן שליבכם מושך אתכם. אם אתם רוצים לפתוח קבוצה אצלכם, תבואו ללאה והיא תמצא לכם מורה. כדי שתוכלו להמשיך ללימוד הגבוה, אתם צריכים לסיים את כל 18 קורסים. ואחת הפונקציות של בית הספר יהיה לערוך רישום מי עשה מה, ויהיו ציונים ותעודות. אנחנו נרצה שתשלימו את כל המדיטציות ואת השיעורי בית והבחנים והמבחנים הסופיים, כי אלה משמשים תחליף למה שעושים במנזר, שחוזרים על כל דבר 4 פעמים, שזה אנחנו לא יכולים לעשות כאן. אז אנחנו משתמשים באמצעי הזה של שיעורי בית ובחנים ומבחן סופי ושמיעה בכיתה, כדי לעשות את זה 4 פעמים פחות או יותר. וגם ככה תראו ששוכחים את החומר, אבל אם גם עשיתם את המדיטציה, אז מציתם מה שהקורס יכול לתת ברמה של לימוד, אחר כך צריך ללכת ולתרגל יותר לעומק. אז מאוד מאוד חשוב שתעשו את זה. אתם יודעים, במנזר, כשמישהו מסיים את התוכנית, אחרי כל השנים האלה של הפולמוסים וככה, הם עושים טקס גשם, כמו הגנה על תזה, על דוקטורט, עושים פולמוס. כל אחד יכול להפנות להם שאלה, הם צריכים להגן על התואר, ורק אז הם מקבלים את התואר. כשאנשים מסיימים את כל הקורסים, אז אנחנו נעשה טקס דומה. אלה שיסיימו את כל הקורסים, הם יעמדו פה, וכל אחד יכול לשלוח להם את השאלות. אנחנו יכולים ללחוש להם. טקס מאוד מאוד יפה, ומקבלים תואר, לא גשה, כי אנחנו לא ממש עומדים בדרשות של גשה, כי לא למדנו בעל פה את כל הטקסטים בטיבטית וכך הלאה. אבל אנחנו מקבלים תואר מאוד יפה שנקרא מרוק, ומרוק פירושו מי שמטרתו לעזור לאחרים, מי ששם לו למשימה בחיים שלו להיות לעזר לאחרים, זה מרוק. ידיד רזולת. ואני מקווה שכולכם תעשו את זה, אני מקווה שתיהנו מזה גם. זה הנאה צרופה ללמוד את החומר הזה ולהעביר אותו הלאה. להתברך בו ולהתערם ממנו.
ארץ סומה, מפרחים עדויה, עם הר הצילית, יבשות לאהבה, וחמה ולבנה, היא עדויה. ופנינים של כל חסד הם לאתרה, וליבי ירחנה ולהגישנה כגן שדנה תארה. וליבי ירחנה ולהגישנה כגן שדנה תארה. Oh, mi te no veja, lo תזכה כל בריאה לעולם שכולו